היום נלמד תמיד דף למד ג' ונסיים מסכת תמיד. נתחיל ממשנה ד', מי ששחה בקטורת היה נותר את הכף, והכף דומה לתרכב גדול של זהב, זה כלי, זה כמו הכלי שהיו מודדים דברים, מחזקת שלושה קבים, והבזח היה בתוכו, אוקיי, בתוך הקערה הזאת יושב בזח, שזה גם סוג של קערה, מלא וגדוש קטורת, אוקיי, זה היה, הם היו ממלאים את זה קטורת מלא, אוקיי, גדוש. וכיסוי היה לו, וכמי מטולטלת היה עליו מלמעלה. אוקיי? היה לכלי הזה מכסה, ומטולטלת עליו מלמעלה. רשי אומר, או מי שזה לא בדיוק רשי, קוראים לזה המפרש, אבל איפה שרשי נמצא, חתיכה קטנה של בגד. אוקיי? היה כזה דבר מלמעלה, ומכסים עם המכסה, ומפה קטנה למעלה שהיה דואג לכך ששום דבר לא היה נופל משם. מי שזכה במחתה נטל מחתת כסף, הכסף, אוקיי? אז מי שזכה בפייס של המחתה הוא לוקח מחתת כסף, כן? זה כמו שכחתי את המילה, שבו כזה, ועלה לראש המזבח, הוא עולה לשם, הוא פינה את הגחלים הלך וחטא. Okay, מה הוא צריך לעשות בעצם? לפנות את הגחלים ולקחת מאלו שבתוך, כן, מהגחלים האמצעיים, ירד ואירן לתוך של זהב, עכשיו הוא שופך את זה לתוך הבזח של זהב, שראינו מקודם, ונתפזר ממנו כקו גחלים, okay, מה שקרה הוא בעצם לקח ארבע קווים ממה שהיה בפנים, וכאילו מה שהיה בגחלים האלו, ובגלל שהוא שם אותם בתוך הכלי הזה, שיש בו רק שלושה קווים, אז הרי קו נפל על הרצפה, וכתוב כאן, והיה מכבדן לעמה, והם היו בעצם מכבדים אותם, כן, מטטאים אותם לתוך העמה, שזה היה בעצם ממש המים שהיה עובר בתוך הזרה ויצא משם לנחל קדרון, אז הם היו פשוט שופכים את זה לשם, מה שהיה נוסף כאן. ובשבת אי אפשר לעשות את זה, אז מה היו עושים? היה כופה עליהם פסחתר. Okay, זה כלי מסוים, ונדבר על הכלי הזה. פסחתר היה כלי גדול, מחזק את לטח, כי זה היה מחזיק 30 סאה, שזה כמות ענקי. ושתי שרשראות היו בה, היו שם שתי שרשראות מכל צד, אחת שמושך בה ויורד, ואחת שאוחז בה מלמעלה, אוקיי? אחד בכל צד, שמישהו יכול למשוך מכיוון אחד, ומישהו אחר יכול לאכול מהכיוון השני, בשביל שלא תתגלגל, אוקיי? היו שם כנראה, הפסחתר היה על גלגלים, והם היו משתמשים בו לכמה צרכים, ובגלל זה היה שם את השרשראות, כדי שזה לא יתגלגל למטה. ושלושה דברים הייתה משמשת, עכשיו נאמר בשביל מה היו עושים עם זה, קופין אותה על גבי גחלים, כי היו משמשים בו לחפות על הגחלים האלו, ושהיו נוספים, ועל השרץ בשבת, כאילו גם אם היה שרץ במקדש, אז גם בגלל איסור מוקצה היה אסור להוציא את זה מהמקדש, אז היו שמים את זה מעל, ומורידים בה את הדשן מעל גבי המזבח, ועכשיו אנחנו מבינים למה צריכים השרשראות, כשהיו מורידים את הדשן, כדי לעשות הוצאת הדשן, היו שמים את זה בכלי הזה, וכדי שזה לא ייפול למטה, אז היו שרשראות, ושני כהנים היו מחזיקים. משנה ו', הגיעו בין העולם למזבח, כי עכשיו, היא מגיע הכהן בין העולם למזבח, נטל אחד את המגרפה, וזורקה, בין העולם למזבח, אוקיי, קצת לא מובן, מגריפה זה כלי מסוים, אוקיי, או שזה היה כלי נגינה שלמדנו עליו מקודם המגריפה, או שזה היה כלי אחר כמו ממש מגריפה, והוא זורק את זה בין העולם למזבח, יש כאלה שלא ממש זרק, אלא הוא עשה עם זה קול מסוים, אוקיי, זה עשה צליל מסוים, צליל חזק, אין אדם שומע כל חברו בירושלים מכל המגרפה, כאילו היה כל כך, זה כמו להיות באירוע, אבל לא שומעים כלום, כן? כי המוזיקה כל כך, המוזיקה חזק, אז כאן גם, הכל היה כל כך חזק, שאף אחד לא היה שומע כלום חוץ מזה. עכשיו נראה למה, ושלושה דברים הייתה משמשת, כהן ששומע את קולה יודע שאחיו הכהנים נכנסים להשתחוות, והוא רץ ובא. אוקיי, הכהנים היו שומעים ויודעים שהכהנים עכשיו נכנסים להיכל כדי להשתחוות. מה הקשר לנכנסים להשתחוות? כי בעצם יש לנו את מי עומד בין אולם למזבח? מי שיקח את הגחלים ויכניס אותם, כן? ומי שיקטיר את הקטורת, אוקיי? שני הכהנים האלו. אז ברגע שזה קורה, אחרי הקטרת הקטורת, כל הכהנים נכנסים לעזרה ומשתחווים. אז כל אלו הם עשו את הרעש הזה כדי שכולם ידעו שהגיע הזמן שכמעט כולם צריכים להיכנס לעזרה כדי להשתחוות. ובן לוי, שהוא שומע את קולה, יודע שאחיו הלוויים נכנסים לדבר בשיר. הוא יודע שכמעט יגיע הזמן לשיר, ולכן והוא רץ ובא. הוא גם נכנס. ודבר שלישית, אמרנו שנגיע למעמדות, ראש המעמד היה מעמיד את הטמאים בשער המזרח. דיברנו על זה שיש מעמדות, אבל לא ברור שזה בדיוק הכוונה כאן, אבל מי שהיה אולי הכוונה כאן זה ראש, הראש של כל הכהנים, כשהיה שומע, היה מעמיד את הטמאים. כל מי שהיה טמא, הוא היה מעמיד אותם בשער המזרח. אוקיי? שזה או הכניסה להר הבית, או שער המזרח הכניסה לעזרה, וזה אולי בגלל שהם לא יכולים להיות שם, הוא מוציא אותם החוצה. אם נגיד שזה הכניסה לעזרה בשער ניקנור, אז מוציא אותם החוצה שהם לא יכולים לעבוד. יש כאלה שמסבירים שהם לא רצו שאנשים יחשבו שהם עצלנים ולא מגיעים, אז רצו שכולם ידעו שהם טמאים, ולכן הוא מעמיד אותם בשער המזרח כדי שכולם יבינו שהכהנים האלו פשוט לא יכולים לעבוד כי הם נטמאו. הג'נלך אמר להם המעונה, ועכשיו ממשיכים עם הפרק השישי, ונמשיך הלאה עוד כמה דקות לפרק השביעי ופרק האחרון של מסכת תמיד. החלו עולים במעלות העולם. כי עכשיו, שני אלו, הכהנים האלו, שמדברים עליהם, כן, שמכניסים את המחתה עם הגחלים, ומי שמקטיר את הקטורת, החלו עולים במעלות העולם. מי שזכו בדישון מזבח הפנימי והמנורה, היו מקדימים לפניהם. אבל יש משהו שצריך לעשות מקודם. אלו שלפני שעושים את הקטרת הקטורת, הרי צריכים לסיים עם דישון המזבח הפנימי והמנורה. הרי דישון מזבח הפנימי כבר עשינו. אבל אם זוכרים, השארנו את הכלים מלאים עם הפסולת הזה, עם הדישון, שמה, ומה עוד לא סיימנו? הטבת שני הנרות האחרונות. Okay? כי עשינו חמישה והשארנו עוד שניים. כן? זה המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, למה עושים את זה בשני חלקים, או בגלל שכתוב, והטיב את הנרות בבוקר בבוקר, לא זוכר בדיוק את הפסוק, אבל שם כתוב בבוקר בבוקר, שזה פעמיים, זה רבי יוחנן, וריש לקיש אומר שזה בגלל שרצו להוסיף רגש במקדש וזה, ולכן עשו את זה בשני שלבים, כדי שיהיו יותר קולות ויותר דברים קוראים. רואים את כל החשיבות של של ההתרגשות במקדש, וזה אולי סיבה השנייה. אוקיי, אז מה קורה? אז הם היו מקדימים לפניהם, מי שזכה בדישון מזבח הפנימי, נכנס ונטל את הטני והשתחווה ויצא. מי שזכה בדישון המנורה, אז הוא בעצם לוקח את זה ומשתחווה ויוצא. למה משתחווה? כי הוא סיים את עבודתו, אז עכשיו הוא יכול להשתחוות, ואז הוא יוצא. הוא כנראה ישאיר את זה ככה, כדי ששניהם בעצם יוצאים באותו זמן. מי שזכה בדישון המנורה, הוא צריך עדיין להטיב את שתי הנרות, נכנס ומצא שתי נרות מערביים דורקין, או בעצם מזרחיים, כן, זה המזרחי והמערב למזרחי, מדשן, אז אם הוא מצא את שתיהם דורקין, מדשן, אוקיי, אם זוכרים, היה נס כזה בזמן שמעון הצדיק, שהנר אף פעם לא קבע, הנר המערבי, שזה לרוב הדעות השני מהמזרח, אז אם הוא מוצא את שניהם דורקים, מדשן את המזרחי ומניח את המערבי דולק. בגלל שזה תמיד צריך להיות דלוק, אז הוא משאיר את זה דולק. שממנו היה מדליק את המנורה של בין הארבעים, כי היה חשוב בגלל שיש תמיד, כן, אז הוא צריך להדליק את המנורה של בין הארבעים מהנר הזה, ולכן אם כך היה קורה, הוא רק מדשן את את הנר הזה בין הארבעים. מצאו שקבע, אם הוא מצא ששניהם כבר קפואים, וזה כנראה בזמן ששמעון הצדיק לא היה, ולא היה את הנס הזה, מדשנו מדליקו ממזבח העולה. אז הוא צריך קודם לנקות, ואחר כך מדליק מאיפה? מהמזבח. נטל את הכוז ממעלה השנייה, משתחווה ויצא. אז הוא לוקח את הכוז שהיה שם מקודם, ומשתחווה ויוצא. כן, הכוז שהיה מלא מהדישון המנורה. ואז שניהם מוציאים את הדשן ושמים את זה איפה שהם אמורים לשים, כן, ליד המזבח. מי שזכה במחתה, עכשיו מגיעים לעבודת הקטורת, צבר את הכחלים על גבי המזבח, אז הוא לקח את כל הכחלים ושם אותם על המזבח, ורדדם בשולי המחתה, ושחבה ויצא. הוא בעצם מפזר אותם, וכן, ושם אותם בכל השטח של המזבח, והוא רדדם בשולי המחתה, הוא משתמש בשוליים של המחתה כדי ליישר אותם, ומשתחווה ויוצא כי הוא סיים את עבודתו. מי ששחה בקטורת, אז מי שעכשיו צריך להחקיק את הקטורת, היה נוטל את הבזח מתוך הכף, ונותן כן, אז קודם שמים את כל הכחלים, אז הוא מגיע מקטורת. עכשיו, צריכים לזכור שאף אחד לא היה יכול להיות בהיכל בשעת הקטרת הקטורת חוץ ממנו. אז לכן, הזה שהיה מקודם הוא יצא, והוא עכשיו ששחה בקטורת הוא לבד, אבל הוא לא לבד לגמרי. נראה שיש לו מישהו איתו, דווקא מעניין, כי לא ראינו אותו בפייס. נאמר, קוראים לו אוהבו או קרובו, הוא מביא אותו יחד איתו כדי לעזור לו במשהו שנראה מה זה. Okay, זוכרים שהקטורת היה בתוך בזח שהיה ישב בתוך כף. אז הוא היה נוטל את הבזח מתוך הכף ונותנו לאוהבו או לקרובו. יש ויכוח האם הוא נתן לו את הבזח או אם נתן לו את הכף. כנראה הוא נתן לו את הכף, okay, כנראה, אבל לא בדיוק ברור, נתפזר ממנו לתוכו. אוקיי, ולכן הוא לוקח את מה שבתוך, לכן יותר הגיוני שהוא נותן לו את הכף, ואז לוקח מה שבתוך הבזח, נתפזר ממנו לתוך האש שם, נותנו לו, רק שנייה, לא, סליחה, זה לא הכוונה, אם נתפזר, הכוונה כאן שאם נתפזר קצת מהקטורת לתוך הכף, אז נותנו לו בחופנה, ואז מי שלקח את האוהבו או קרובו, שלקח את הכף, הוא שם לו בתוך החופן של הכהן את מה שנשאר שם. ומה עושה הבן אדם הזה, הכהן? מלמדים אותו, קודם כל אומרים לו, כי כנראה הוא לא עשה את זה הרבה פעמים, מלמדים אותו, הווה זכיר שמה תתחיל מפניך שלא תיחווה. Okay? עדיף לא להתחיל מקדימה, מהחלק שקרוב אליך, אלא תשים את הקטורת בהתחלה יותר מאחורה, כן, אני חושבת על מצב, שכשמגיעים לבית מלון ויש הרבה נרות שם והולכים להדליק נרות, אז הנשים, כן, עדיף להדליק מאחורה, כן, זה תמיד משגע אותי איך שאלו תמיד מדליקות את הנרות שקרובות עליהם ולא חושבות על אחרות שיגיעו אחר כך והרי יכולים לקוות מהאש, כן, זה לא נוח להתחיל לשים את היד מאחורי כל הנרות שכבר דורקות. אז כאן הם אומרים לו, תיזהר לא להתחיל מקדימה, אלא מאחורה, וכך לא תקבל קביעה. התחיל מרדדן ויוצא. אוקיי? אז הוא מתחיל, כן, להניח אותם, על כל, לפזר אותם בעצם על כל הגחלים, ויוצא, מה זה הכוונה כאן? הוא בעצם, כן, מושך לאט את היד עם הקטורת יותר לחלק שקרוב אליו. לא היה מקטיר מקטיר עד שהממונה אומר לו, ושימו לב, כן, הם חוזרים קצת אחורה, הוא לא היה מתחיל לעשות את זה, עד שהממונה אומר לו, הקטר, כן, הממונה אומר לו, כנראה הוא אומר בחוץ, נראה לי, כי לא היה אף אחד יושאל, אם כן הוא בפנים, אני אבדוק שנייה, כן, הוא לא יכול להיות שם, כן, הוא כנראה, כי... זה בדיוק העניין, בגלל שחוששים, כשאף אחד לא אסור לו להיות בהיכל, צריכים לחכות עד שהממונה אומר לו, עכשיו אתה יכול להתחיל כי הוצאנו כל אחד מההיכל. ואם היה כהן גדול, אם הכהן הגדול היה זה שמקטיר, הממונה אומר לו, אישי כהן גדול, הקטר, אוקיי, מוסיף את התואר שלו, פרשו העם והקטיר ושחווה ויוצא. אז כולם יצאו משם, הוא מקטיר ומשתחווה ויוצא. ובכך חזרן הלך החלו עולים. נתחיל פרק שביעי. בזמן שהכהן גדול נכנס להשתחוות, שלושה אוחזים בו. Okay? אם הכהן גדול, הוא יכול לעשות כל עבודות אם הוא רוצה. אם הוא היה עושה, אז הוא היה הולך עם אנטוראז' כזה. כן? כמה נשים? שלושה. Okay? אחד בימינו, אחד בשמאלו, ואחד באבנים טובות. אחד, okay, יש ויכוח מה זה בדיוק, אבל כנראה זה, היו לו אבנים, אבן אחד על כל כתף, אז כנראה הם היו אוחזים באבנים האלו, השלישי, וכך הוא נכנס. כיוון ששמע ממונה הכל רגליו של כהן גדול שהוא יוצא, הגביע לו את הפרוכת, אוקיי, כשהוא שמע את הרגליים שלו, כשהוא יוצא מן האכל אחרי שהוא השתחווה, עשה את הקטרה, את הקטורת, הרי הוא מגביע את הפרוכת, שתלויה בפתח האכל, ונכנס והשתחווה ויצא. אז הממונה נכנס, משתחווה ויוצא, נכנסו אחיו הכהנים, משתחווה ויצאו, ואז, כן, הממונה בעצם הראשון שבא ונכנס, ואז כולם נכנסים ומשתחווים, אוקיי? הם כולם באים כדי להשתחוות. אבל רק אחרי שהוא סיים את עבודתו. באו ועמדו המעלות העולם. כי עכשיו כל הכהנים, שלושת הכהנים שראינו שעסקו בעבודת הקטורת, הכהן, הזה שהוא, כן, הכהן שבא עם הכחלים, השני שבא עם הקטורת, והשלישי שהיה אוהבו, אז הם עומדים במעלות העולם. אוקיי? יש מעלות בכניסה לעולם, שזה הכניסה להיכל, כן? יש אולם לפני ההיכל, אז הם עומדים במעלות האלו, עמדו הראשונים, גם שני הכהנים שעסקו בדישון המזבח והפנימי והמנורה, הם עומדים לדרום אחיהם הכהנים, אוקיי? דרומה מאחיו הכהנים, וחמישה כלים בידם, אוקיי? כולם מחזיקים את הכלי שלהם, התני ביד אחד, הכוס ביד אחד, המחתה ביד אחד, הבזח ביד אחד, וכף כיסויו ביד אחד, אוקיי? כולם מחזיקו את הכלי שהיה להם. וברכו את העם ברכה אחת, ואז אם כן, כנראה הם מליחים את הכלים ומברכים ברכת כהנים, יהיה ברור למה, כי ברכת כהנים צריכים להרים את הידיים. אלא שבמדינה אומרים אותה שלוש ברכות, ובמקדש ברכה אחת. עכשיו הם מתחילים לדבר על הבדלים בין ברכת הכהנים שהיה במדינה וברכת כהנים שהיה במקדש. במדינה זה חוץ למקדש, אז במדינה אומרים ברכת כהנים כמו שאנחנו מכירים, שלוש ברכות, כל פעם אומרים אמן בסוף כל קטע, כן, ירח השם ישמרך, אמן, ירח השם פנה ולך וחונקה, אמן, וכולי. ובמקדש ברכה אחת, במקדש רק אנו אמן בסוף. במקדש היו אומרים את השם ככתבו, היו אומרים יוקי ואבקי, השם המפורש, כשאמרו יברך השם וישמרך, ובמדינה, בחוץ לארץ, בחוץ למקדש, בכינויו, אומרים השם ולא יוקי ואבקי. במדינה, הכהנים נושאים את ידיהם כנגד כתפיהם, כאילו הכל בגובה של הכתפיים, הם מחזיקים את הידיים, כן, מפניהם בגובה הכתפיים, ובמקדש על גבי ראשיהם, יותר גבוה הם היו מרימים את הידיים, חוץ מכהן גדול שהם מגביה ידיו למעלה מן הציץ, אבל הכהן גדול לא יכול להגביה ידיו למעלה מן הציץ, שזה היה על הראש שלו, על המצח שלו, כי היה כתוב שם שם המפורש. אבל רבי יהודה אומר, אף כהן גדול מגביע את ידיו למעלה מן הציץ, שנאמר, וישא אהרון את ידיו על העם ויברכם. כאילו גם אהרון היה יכול לשאת את הידיים, וכן. בזמן שכהן גדול רוצה להקטיר, היה עולה בכבש. אז אם הכהן רצה להקטיר, היה עולה בכבש, והסקן בימינו, הסקן היה עוזר לו, הגיע אם היה לו קשה לעלות, הגיע למחצית הכבש, אחז הסקן בימינו והעלהו. והושיט לו, כן, אז הוא מגיע למחצית הכבש, אז הסקן מחזיק ביד ימין, כי הכוונה שקשה לו ללכת, אז הוא עוזר לו לעלות, והושיט לו הראשון, הראש והרגל, אז מי שזכה בפייס, להביא את הראש והרגל, הוא עכשיו מוסר את הראש והרגל לכהן גדול, ושמח עליהן, הכהן גדול עושה סמיכה, זה לא בדיוק הסמיכה שעושים על קורבנו באופן כללי, כי זה על בהמה שהוא עדיין בחיים, כאן הבהמה כבר נשחטה ובנתחים, וגם לא עושים את זה בקורבנות ציבור, וזה קורבן ציבור, אבל עשה איזשהו אק של סמיכה, כשהוא היה לזה משמעות סמלית, וזרקן, אוקיי? ואז הוא זורק את זה על המזבח מהכבש, אוקיי? זה היה פעולה, הם תמיד זרקו, אוקיי? הסיבה שהם זרקו, בגלל שכתוב בפסוק, ועשית עולותיך בשר ואדם, אז עושים השוואה בין הבשר ואדם, אדם בזריקה, אז גם הבשר בזריקה. ולכן הגיעו לכבש, קרוב לחלק הכי עליון של הכבש, וזרקו אותם על המזבח. אוקיי, אז עכשיו נעשה אותו דבר עם כל החלקים. הושיט השני לראשון שתי הידיים, שהוא החזיק את שתי הידיים, השני נותנן לכהן גדול ושמח עליהם וזרקן. נשמע את השני והלך לו. כן, אז כל אחד סיים את תפקידו והולך. וכך היו מושיטים לו כל שאר כל איברים, והוא סומך עליהם וזורקן. אוקיי? גם עם כל השאר. ובזמן שהוא רוצה, הוא שמח ואחרים זורקים. הוא לא רצה לזרוק, בוא נגיד הוא לא היה טוב בזריקה, לא יודעת. הוא לא צריך לעשות את זה, מספיק לעשות השמיכה ואחרים זורקים. בא לו להקיף את המזבח. עכשיו הוא צריך להגיע לצד לאחד מהפינות של המזבח, נגיד לזה בהמשך, איפה? אז מהכן הוא מתחיל, אבל אם זוכרים, למדנו ממש מפני הרבה זמן, שכל פינה שאתה פונה, במיטה שהוא רק פונה לכיוון ימין. עכשיו הוא צריך בעצם לפנות שמאלה, אבל הוא לא יכול. צריך להגיע לקרן בצד שמאל ממנו. אז מה הוא עושה? הוא מתחיל מקרן דרומית, מזרחית, כן? כי הוא עולה בכבש מהכיוון הדרום, והוא מתחיל מקרן דרומית, מזרחית, מזרחית, צפונית, צפונית, מערבית, מערבית, דרומית. אוקיי? ולכן, בגלל שהוא צריך לפנות ימינה, אז כך הוא בעצם הולך סיבוב, ממש מסתובב את כל המזבח. נתנו לו יין לנסח, עכשיו אנחנו מבינים למה, כי זה היה מקום של ניסוך היין. אז נתנו לו את היין לנסח, הסקן עומד על הקרן, והסודרים בידו. עכשיו הסקן עומד שם, כן, סקן כהן גדול, דיברנו עליו, הוא עומד על הקרן הזה, איפה שהוא עושה את, איפה שבקרן מערבית רומית, שם שהוא עושים את ניסוך היין, והסודרים בידו, יש לו סודר בידו, נראה למה, כי הוא צריך לנופף כדי לתת סימנים לאחרים. כן, כל הזמן אנחנו רואים את זה, הסימנים, לפעמים ברעש, לפעמים בראייה, כן, לפעמים שמיעה, לפעמים ראייה, איך אנחנו יודעים מה הבא בתור, זה כמו מישהו שמנצח על הכל כאן. אז שני כהנים עומדים על שולחן החלבים, כן, ראינו השולחן שמשתמשים בו, כן, הכהנים עומדים על השולחן, היה שולחן ליד השולחן ליד המזבח, היה שולחן שיש ושולחן כסף, כן, אחד היו שמים על השולחן שיש היו שמים את האיברים, כן, לא בקורבן תמי, באיברים של קורבנות היחיד. השני כהנים עומדים על השולחן הזה ושתי חצוצרות בידם, אוקיי, הם עומדים עם חצוצרות, תקעו והריעו ותקעו, אוקיי, אז כשהם רואים את הסימן הסודר, כשעשו ניסוך היין, אז מתחילים לתקוע. באו ועמדו אצל בן ארזה, אחד מימינו ואחד משמאלו. אוקיי, הם עמדו ליד בן ארזה, לפני שנחזור שנייה לזה, אבל הם תוקעים, בשביל מה תוקעים? כדי להגיע, זה בעצם סימן ללוויים שהם צריכים לבוא לשיר. אז לכן, באו עמדו אצל בן ארזה, שהוא אחרי על השיר, אז אחד מימינו ואחד משמאלו, ואז שחה לנסח, הכהן, כי זה היה לפני הניסוך, סליחה, ואז הכהן מתכופף לנסח, והניף הסקם בסודרים, אז שוב הוא מקיש, והוא מניף, והקיש בן ארזה בצלצל, הוא מתחיל לשיר, ודיברו הלוויים בשיר, ואז הלוויים מתחילים להגיד את השיר של אותו יום, הגיעו לפרק, ואז הם היו כנראה מחלקים כל פרק לשלושה חלקים, אז הגיעו לפרק, תקעו והשתחוו העם על כל פרק. תקיעה, על כל פרק תקיעה, ועל כל תקיעה השתחוויה. אוקיי? כל פעם שהגיעו לפרק, הם היו תוקעים, ואנשים היו משתחווים. זהו סדר התמיד לעבודת בית אלוקנו, היא רצון שיבנה במהרה בימינו. אמן. אוקיי? אולי היינו חושבים שזה הסוף, אבל יש עוד משנה אחת. אבל בעצם אומרים, ובכך סיימנו סדר התמיד, ו... אנחנו מקווים שעוד מעט יבנה בית המקדש ונוכל להקריב קורבנות שוב. בגלל שדיברנו על השיר של הלוויים, הפרק מסיים עם רשימה איזה שיר אמרו בכל יום. אנחנו מכירים את זה מהתפילה שלנו שכל יום אומרים, שיר של יום זה בדיוק השיר של הלוויים היו אומרים בבית המקדש. שיר שהיו הלוויים אומרים במקדש, ביום הראשון היו אומרים להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. בשני היו אומרים, גדול השם ומולה מאו, ביר אלוהינו הקדשו. בשלישי היו אומרים, אלוהים נמצא בדעת אל, בקרב אלוהים ישפוט. ברביעי היו אומרים, אין כמות השם, אין כמות הופיע. בחמישי היו אומרים, הרנינו להם עוזינו, הרי אלוהי יעקב. בשישי היו אומרים, השם הלך כי הוא לבש לבש. וגומר, בשבת היו אומרים, מזמור של יום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, הדר לך בזמן כהן גדול, וסליק על המסכת תמיד. Okay, כל אלו היו מזמורי תהילים, וכך סיימנו מסכת תמיד.